זה ניגון. אנחנו פרק ראשון, נתיבות עולם, למדנו שהמהר"ל מביא את הפסוק ממשלי, שמדבר על כך שדברי התורה הם תומכים את האדם, ואומר הם נותנים לאדם את הבסיס, את היסוד, את המקום שממנו הוא צומח ומקבל את החיים. ואז ממשיך המהר"ל ואומר בקטע השני, ומה שדברי תורה תומכים את העולם, דבר זה מדברי חכמים שאמרו לכך הוסיף ה' בשישי, לומר כי כל מעשה בראשית, כל מעשה בראשית היו תלויים ועומדים עד שישי בסיוון, אם יקבלו ישראל התורה. זאת אומרת, המדרש אומר שהקשר שבין התורה לבין העולם זה לאו דווקא, או לא רק, או אולי בעיקר לא, הקשר אל האדם, אלא בעצם מהווה תשתית לכל העולם כולו. אם יקבלו ישראל התורה מוטב, אם לאו, יחזור העולם לתוהו ובוהו. ואם כן, דברי תורה מחזקים ותומכים הכל עד שיש לעולם קיום. זאת אומרת, העולם מתקיים מתוך תלות בתורה. ואת זה אנחנו צריכים להבין. אנחנו צריכים להבין מה הכוונה שלעולם יש תלות בתורה ולאדם יש תלות בתורה. והמהר"ל, וכאן אנחנו נכנסים למושג הראשון שהמהר"ל מלמד אותנו בהגדרה של תורה, שמתוך כך נעמיק ונגיע עד להבנה מדוע התורה היא המקום שממנו הכל צומח, בכך שהוא מדבר על מושג הסדר. וכל זה מפני כי התורה היא סדר האדם. באיזה מעשה יהיה נוהג, ואיך יהיה נוהג, ואיך יהיה מסודר במעשיו. דיברנו על כך בפעם הקודמת, לא נאריך שלושה חלקים לחיבור של האדם לתורה. אחד, זה איזה מעשה יהיה נוהג, זאת אומרת, הדרכה של סדר פעולות, ואיך יהיה נוהג, זה לא הטכניקה, אלא זה המהות, מה האיכות של העשייה שלו, ואיך יהיה מסודר במעשה, והיו פה כמה דעות מה הכוונה, בפשטות, איך יהיה מסודר במעשה, ואיך כל החיים שלו ייבנו כחטיבה אחת. זאת אומרת, יש לי את סדר האירועים, יש לי את עומק האירועים, יש לי את התמונה הכללית, וזה התורה מסדרת לאדם. אבל לא רק לאדם, וכמו שהתורה היא סדר האדם, כך התורה היא סדר של העולם, עד שהתורה היא סדר הכל. יפה. מה הסברנו? מה זה המושג סדר? הכוונה. אבל למה זה קשור לסדר? אני יכול להגיד על הכוונה, זה תוכנית עבודה. למה זה סדר? זוכרים, דיברנו על שני מישורים, וגם אריאל יעריך בזה הרבה. דיברנו על סדר בתור משהו שמאחד את כל הפרטים לתמונה אחת. זאת אומרת, החיים שלנו פעמים רבות בנויים ממקרים, מפגישות, מכל מיני נקודות כאלו ואחרות שאנחנו נפגשים איתן. אין לנו תמונת מצב. אדם בדרך כלל, כשאדם מחפש את משמעות קיומו, את משמעות חייו, הוא לא מסתפק בהוראות הפעלה. הוא רוצה תמונה כוללת שמסדרת לו את כל חלקי החיים לאיזשהו משהו שזורם לכיוון מסוים. ליצור תמונה מהפאזל שיש בו המון המון חלקים. אנחנו נפגשים עם המון המון חלקים, העולם שלנו מבולבל, ואנחנו מחפשים סדר לחיים. אנחנו לא מבינים מה זה. מצד אחד יש לנו הרגשות כאלה, מצד שני הבנות כאלה, מצד אחד צרכים כאלה, ומצד שני יעודים כאלה. איזה מין מהלך מאוד מאוד לא מסודר. ואז אדם שואל, אגב, מה הסדר פה בעניין הזה? איך זה בנוי? התורה, לפי הגדרת המהר"ל, היא מקנה סדר. סדר לארגון, היא מארגנת את כל המפגשים, את כל התופעות, את כל הכוחות, את כל מה שמתנהל בעולם, לתמונה אחת. זה הסבר אחד שנתנו. הסבר שני, שאני לא נאריך לדבר עכשיו, זה לא רק שהיא נותנת סדר הרמוני, היא גם מפגישה אותנו עם המקור, עם האנרגיה שנותנת את המוטיבציה שמתוכה אנחנו בכלל זזים. זאת אומרת, כאן הכוונה היא סדר, זה הכוונה היא החוק שמהווה את הכל. בסדר? בסדר, זה רק סיכום של מה שלמדנו.
זה הסדר של החוק שמאבד את הכל?
החוק שמאבד את הכל, הכוונה היא שכשאתה למשל רואה המון המון תופעות. בסדר? בוא תיקח רגע, לקחנו דוגמה מהמדע. אתה לוקח המון תופעות, אתה רואה שהאבן נופלת ושזה עולה למעלה ושזה... המדען שואל את עצמו, האם כל זה מקרי? האם זה כוחות שקפצו לנו והם באיזשהו מקום מתנגשים אחד עם השני, או שמה אנחנו מדברים על חוק אחד, שהחוק הזה מתוכו כל התופעות יוסברו, לכל התופעות יהיה מקום, תוכל להבין את זה, וזה הנטייה הפנימית שיש לאדם. אדם שואל ותמה ושואל מה קורה פה בעולם, הוא מחפש את שני הדברים האלה. הוא מחפש ארגון, לארגן את כל הפרטים לתמונה, והוא מחפש מוטיבציה. זאת אומרת, התמונה הזאת, מה היא אומרת? מאיפה היא נובעת? לאיפה היא רוצה ללכת? בסדר? מה שהמהר"ל מחדש כאן, זה שבעצם יש שני מעגלים. יש מעגל אחד שהוא מוכר לנו וברור לנו, וזה המעגל האדם. דיברנו עכשיו. ואז ממילא, התורה היא סדר האדם, מה המהר"ל אומר, היא מארגנת. אני אקרא לזה הוראות ההפעלה של המציאות. היא נותנת סדר. כשאתה רוצה להפעיל איזה מכונה, אתה צריך סדר פעולות. איך עושים אותה? אם אתה תעשה דבר הפוך, אתה תהרוס את המכונה ולא תגיע לייעוד שלה. ולכן צריך שיהיה סדר. דבר שני, יותר עמוק מבחינה לא כמותית, לא של פרטים, אלא איכותית, מה הכוח שמפעיל את כל העסק הזה, שאליו אני אתחבר, ומתוך כך אני אקבל כוחות וקבל עוצמות. עכשיו, הדבר הזה מאוד מובן אצל האדם, אומר המהר"ל, הדבר הזה בעצם זה נוסחת השאלת השאלות של כל העולם כולו. זאת אומרת, לאו דווקא לאדם, הכל, ביחד. רק למה התורה מדברת על האדם? הוא תכף יסביר. התורה נותנת הדרכה לאדם, נכון? כל תרי"ג מצוות וכל עולמות שנחשפים לנו בתורה, בדרך כלל הם כדי לקדם את האנושות, את האדם הפרטי, את עם ישראל, את העולם כולו. איפה זה נמצא החלק ההווייתי שקיים בכל המציאות? זה אומר המהר"ל, מופיע במדרש שאומר שכל העולם כולו היה תלוי בכך שישראל יקבלו את התורה. יפה. כדי להמחיש טיפה יותר את התלות או את הקשר שבין שני הדברים האלה, אז הבאתי לכם, המהר"ל מדבר על זה בספרו על חנוכה, אבל הבאתי כאן את הפסוקים עצמם, תראו איזה יופי, אני אומר דרך המהר"ל, יש לכם את הדף? סדר ישראל וסדר העולם, נתיב התורה, פרק א', יש לכם את הדף? כן. הנושא שאנחנו רוצים לדון בו עכשיו, היחס, מערכת היחסים בין האדם שזקוק לסדר לבין העולם שבנוי על פי סדר. ונראה את הדברים בהמחשה נפלאה, על פי דרכו של המהר"ל, בתהילים יוטט. בתהילים יוטט אומר דוד ככה, למנצח מזמור לדוד, השמיים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע. יום ליום יביע עומר ולילה ללילה יחווה דעת. אין עומר ואין דברים, בלי נשמע קולם. בכל הארץ יצא קבם, בקצה תבל מיליהם, לשמש שם אוהל בהם, והוא כחתן יוצא מחופתו, יסיס כגיבור לא וצורך, מצא השמיים הוצאו, ותקופתו על קצותם ואין הסתר מחמתו. ממשיך הפרק ואומר, תורת השם תמימה, משיבת נפש, עדות השם נאמנה, מחכימת פתי, פיקודי השם ישרים, מסמכי לב, מצוות השם ברא, מירת עיניים, יראת השם תאורה עומדת לעד, משפטי השם אמת, צדקו יחדיו. הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים. אנא שאלו שאלה יסודית על הפרק הזה. מה הקשר? זאת אומרת, בעצם הכותרת של הפרק מה היא? השמיים מספרים כבוד אל. זאת אומרת, כבוד אלה יוצא מתוך הטבע, נכון? האם זה הכותרת של כל הפרק? לא, כי מה החלק השני? תורת השם תמימה משיבת נפש, ותורת השם נלך כבית פתי. זאת אומרת, יש לנו כאן שתי קפיצה בין, או מעבר בין שני דברים, בין השמיים מספרים כבוד אל, הטבע, לבין התורה. שימו לב שהמהר"ל גם אומר, כדי להמחיש לנו בעומק הדברים, הוא אומר גם שכמה פסוקים מדברים על הטבע? שבעה. נכון, אם אנחנו מוסיפים את המנצח מסורת דוד, שבעה. יפה. כמה תיאורים יש על התורה פה בפרק הזה? תבדקו, כמה התארים על התורה יש בפרק הזה? תארים. התורה היא ככה והיא ככה והיא ככה והיא ככה. הכל זה תורה, הכל זה מתאר בעצם הופעות שונות של התורה, כן, כל הדברים. כמה יש לנו? מה קרה את זה? אני שצריך פה לפתוח חוג במתמטיקה למתחילים. תספרו מה קורה כאן. חברים, תמימה משיבת... כמה? שמונה. נכון? זה שמונה? אגב, יש עוד פרק אחד שיש לו, כולו עוסק בתורה. כולו, מתחילתו ועד סופו. והוא גם מורכב משמונה. איזה פרק זה? שהוא כל כולו עוסק בעל התורה, כולו, קוף יוטט זה 8 כפול 22. זאת אומרת, כל פרק קוף יוטט, הפרק הקצר, הארוך ביותר בתהילים, כל כולו מדבר, נכון? תסתכלו בקיוטט, כל עניין זה התורה, כולו. וזה גם 8. אומר המהר"ל, יש שתי רמות של התבוננות. יש התבוננות של השבע ויש התבוננות של השמונה. מה ההבדל בין התבוננות השבע לשמונה? לא נעריך עכשיו. לכן אמרתי, זה נר מצווה על חנוכה. שם המהר"ל מעריך הרבה, שהוא מדבר על שמונה בגדים של הכהן, והנץ של שמונה, של חנוכה של שמונה ימים, ומילה היא לשמונה ימים. והוא נותן ממש סקירה כדרכו של המהר"ל בשיטתו, שהמספרים הם מאוד מאוד משמעותיים. יש כאן אמירה חזקה מאוד, כשהטבע הוא שבע, והתורה היא 8. מדוע? כי מה זה 7 בפשטות? על פי המהר"ל, ממש באמירה כללית, מה זה השבע? השבע זה הבריאה. זאת אומרת, אתה יכול, הכלים שבהם אתה תופס את הטבע, אתה תופס את הבריאה. למה? למה, למה זה 7? מה פתאום המספר הוא 7? קודם כל, מוצאים, נכון? שבעת ימי השבוע, בשבת נמצאת בתוכה, אבל יש לנו, תסתכלו על המרחב. המרחב מורכב משישה כיוונים, נכון? יש לי קוביה. יש לי למעלה, למטה, ימינה ושמאלה, קדימה ואחורה. יש לי מרחב, הוא יוצר מרחב. נקודה שנגיע אליה תכף במערב, לא היום, בקטע הבא, זה המפגש הראשוני, הכי קטן עם המציאות. זה נקודה אחת, אבל אחרי זה מתרחב ונהיה לקופסה, נכון? אז זה שישה צדדים. איפה נמצא השבע? זה המשמעות של הדבר. אחרי שיש לי את המרחב, אז יש לי את ה... נוצר לי כאן משהו שיש לו את התוכן שלו. התוכן שלו זה כמו ששת ימי המעשה, ושבת נותנת משמעות לכל ימי המעשה, לכך שכל מלאכתו של האדם עשויה, הוא מקבל את המשמעות של הדברים. ואומר, שבע זה בעצם כשתתבונן היטב על העולם, תוכל להגיע לשבע ממדים של סדר, של ארגון. העולם מורכב ממשהו שהוא מאוד מאוד מסודר בתוך המסגרת של העולם. בסדר? זה שבע. ולכן, כאן יש תיאור מאוד מאוד קצר, אבל מאוד גדול, של הטבע. יש יום, יש לילה, יש שמש, יש ירח, יש תנועה בעולם, יש תנועה של השמש, כחתן היוצא מחופתו, יש את המרחב מקצה השמיים עד, עד, עד סופו, יש את השמש שעושה את כל הפעילות. אם טיפה נרחיב את זה, טיפה, כדי שניכנס לעניין, תיקחו רגע את המנגנון הטבעי, כל מנגנון טבעי שיש בעולם. הסדר והארגון שיש בו הוא מדהים. זה מדהים, תיקחו רגע, ניקח רגע את עצמנו. אתם יודעים כמה מערכות פועלות ברגע זה, כדי לאפשר לנו לשבת פה עכשיו, ולקלוט את הקולות הנשמעים בחדר הזה, ולעבד אותם לכלל הבנה, ואחרי זה להפעיל את היד שכותבת, ולעשות, אתם יודעים כמה, וזה לא. לפעמים חסר, יש וירוס אחד קטן שמשבש איזושהי מערכת של חילוף חומרים בריאות, מיד יש קורונה. ולא מדבר על זה, זה מאוד פשוט, תסתכלו על העיניים. העין, המצלמה המדהימה הזאת, היא נמצאת בדייקנות מדהימה שכל דבר קשור בדבר, וזה האדם, והאדם מסביב לזה יש את הטבע, כיוון שאנחנו חיים בתוך מקום שיש בו חמצן, כדי שהחמצן הזה יוכל להיות, צריך איזון מאוד מדויק כדי שלא יהיה כאן מצב ש... יהיה עודף חמצן, ואז העולם מתפוצץ, כי ברגע שיש איזשהו חום יותר, אז החמצן הוא מאוד, זה מצד שני, שלא נהיה לראש, זה נהיה לנו חמצן שנוכל לנשום, ואיך הדבר הזה קורה, וזה תלוי הרי בסדר של כל הבריאה כולה, כי אנחנו תלויים גם במעגל החיים של המים, וזה, ושל הצמחייה שהיא באיזון מוחלט, וכל הלב והלב, וכל פינה ופינה, עד הנים הכי קטן בעולם, הוא מסודר ומאורגן וחומרים, לפעמים תת חומרים קטנים שבלעדיהם, אז גם המיקרו, שזה החיידק והזה, וגם המקרו, שזה כל צבא השמיים וכל היבם, הכל נמצא בארגון ובסדר בלתי, אי אפשר בכלל להבין עד כמה, כל רגע אנחנו רואים יותר, נכון? תוכן הברכה של אשר יצר את האדם בחוכמה, הוא בו נקבים נקבים חלולים חלולים. אפשר לומר את הברכה הזאת מתוך עצם שמיעת המילים, אבל אם קצת רואים עד כמה אנחנו בנס היינו יושבים, ובנס אנחנו היינו עומדים, ואיך כדי שאנחנו נוכל לתפקד כל כך מדויק, זה ההתבוננות הראשונה. בסדר? זה ההתבוננות של השבע. הסתכלתי רק על הטבע. יש התבוננות מעבר לזה. זה מאוד מעניין. כי יש פה פסוק אחד שאומר... אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם. מה זה? מה זה אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם? יום ליום יביע אומר, לילה ללילה יחווה דעת. זאת אומרת, יש כאן בסיס ומצע כדי לחוות את דעתי, כדי לדבר, אבל הטבע לא מדבר. מה פירוש הדבר שהטבע לא מדבר? מה הכוונה? מה, שהשמש היא שקטה? ההפך, כתוב בגמרא שיש גלגל חמה, היא עושה רעש גדול, ולכן לא שומעים את הדברים. נו, ואז? אז אתה תגיד את זה עכשיו במילים שלנו, מה הכוונה? הטבע לא, אבל בין נשמע קולם, זה הייתי אומר, איך הייתי משתמש בביטוי אחר, הייתי משתמש בביטוי של, יש כמה פעמים מה רבו מעשיך השם, ויש התייחסות לקשר הזה בין הקדוש ברוך הוא לבין הטבע, כאן זה משהו אחר קצת, מה זה בין נשמע קולם? מה זה הקול הזה? מה זה הדיבור הזה? מה הטבע לא מספק לנו? את מה הוא לא מספק לנו הטבע? הטבע מספק לנו שלמות, מה שנקרא בלשון המהר"ל סדר, חוקיות, יש חוקיות מדהימה, אבל מה חסר עדיין בעולם? מה? הקשר בין החוקיות הטבעית לבין? זאת אומרת, שימו לה, אתן איזשהו בהמחשה, מכילה על הדוגמה, זה. אדם המציא המצאה, המצאה מדהימה. נגיד, חקר את הטבע, הגיע למצב שהוא יכול לפרק את האטום ולהוציא אנרגיה שעצורה בתוכו באופן בלתי רגיל, מדהים, נכון? ואז יש לאדם תחת ידו אנרגיה אטומית. וכל האנרגיה האטומית, בגלל שהוא למד מדע, הוא ניתח את המציאות, הוא הצליח להגיע להבנה פיזיקלית, כימית, בכל האמצעים הנדרשים על מנת ליצור משהו. בסדר? עד כאן השלים את הפסוקים האלה, את שבעת הפסוקים הראשונים. למד, מבין את החוקיות, עובד על פי החוקיות, מיישם על פי החוקיות את העולם, הוא מקדם אותו. עכשיו, מה הוא יעשה עם זה? הוא יכול מצד אחד לקחת את האנרגיה האטומית הזאת, וליצור מצב שהוא גורם, הוא עוזר לרווחת כל האנושות כולה. למה? הוא עכשיו מחבר את זה בקור חשמלי שייצר חשמל, ואז אם אלו הוא מוזיל באופן בלתי רגיל את כל העלויות של הפחם ושל הנפט ושל השינוע של החומרים וזה, והוא יכול להאיר ארץ שלמה על ידי ביקוע של, אני לא יודע מה, של איזה כמה אטומים. נפלא מאוד. תיקן את העולם. בסדר? המציא תרופה, חיסון ל... קורונה. ממש נפלא. אבל הוא יכול מה לעשות? הוא יכול לנסוע לטהרן ולמכור את הידע שלו לשם ויפוצץ את העולם בדבר הזה. יכול להכין פצצה, נכון? אז במה לא נשמע קולם בעצם? כל מה שאמרנו, השמש וזה וזה, לא נשמע קולם. מה הכוונה? המדע או הטבע הוא מסודח לגמרי. הוא יכול להגיד לי מה יש כאן בעולם, בטבע. והחכם, המדען, זה רק דוגמה, כן? זה גם יכול להיות פילוסופיה, זה יכול להיות הבנה פילוסופית מאוד מאוד עמוקה של המבנה המחשבתי והאידאי של העולם. אבל הטבע לעולם לא יענה על השאלה למה. הוא יכול לענות על השאלה מה, אבל לא למה. ואם נוצר בלגן בדבר הזה, אז הכל מתבלבל. כי אתה מחפש את שאלת התכלית בתוך המדע. אגב, זה מה שלמדנו בשבת, מי שהיה בשיעור, לגבי המשנה של כל המהלך בדרך ושונה, הוא מפסיק ממשנתו, ואומר, מה נאה אילן זה? כאילו מתחייב בנפשו. מה נאה אילן זה? הוא לא עוסק בטבע, נפלא, למה לא? לא, אבל מה קרה? למה הוא מפסיק ממשנתו? כי כשאדם לומד תורה, הוא לומד למה? ואז הוא אומר, רגע, בשביל מה אני צריך ללכת, בשביל מה אני צריך את הלמה הזה ללמוד דרך התורה? נלמוד דרך הפקולטה, מה נאה בר אילן זה? זאת אומרת, בוא נלך ללמוד את זה דרך המדע והטבע. מה אני צריך את כל הזה? זאת אומרת, יש כאן בלגן, הוא מפסיק עם משנתו, הוא חושב שגם אפשר לקבל את זה משם? כאילו מתחייב בנפשו, לא הבין בכלל מה הולך כאן. הוא אומר, יש לנו כאן, מצד אחד, טבע מדהים, באמת שהוא פלאי פלאות, פלאי פלאות, כראה שמך, מעשה אצבעותיך, ריח וכוכבים אשר כוננת, בשעה שיתבונן אדם ויראה את כל בריאותיו המופלאים, מיד הוא משבח, אומר הרמב״ם הרי במפגש עם האלוקות דרך התבוננות בטבע, נכון? אבל הטבע עצמו, כמו אברהם, רואה את השמש, שוקעת, רואה את הירח, בעל אביה חייב להציץ עליו, כי לבוא וליצור אידיאולוגיה מתוך הטבע, מתוך השכל האנושי, אין מפגש. ולכן חייבים לעלות לדרגת השמונה. שמונה, קוראים לזה, תמיד אוהבים לקרוא לזה, מעל הטבע. מה הכוונה? זה התשתית האיכותית שמתוכה המסגרת הפיזית נבנית. זאת אומרת, אני נפגש עם ה... למשל ברית מילה, שזה בשמונה, מה הכוונה? יהודי הוא יהודי, לא בגלל מעשיו. מעשיו זה הטבע. יהודי מתחיל מזה שקודם כל הוא מחובר לאיזשהו שהוא יהודי, ולכן גם קודם היותו בן דעת, הוא מחובר לקדוש ברוך הוא, ביום השמיני, נכון? כהן גדול, נכנס לקודש הקודשים. זאת אומרת, בתוך כל עבודת המקדש יש סדר. אבל קודש הקודשים זה מעל המקום, זה מעל הזמן. זה מקום שבכלל אתה נמצא במקום שכל כולו ניסי. לכן לא בשמונה בגדים, שזה דרגה אחת מעבר לזה. זאת אומרת, השמונה זה ביטוי למפגש עם הצד האינסופי. אגב, שמתם לב שם שהאינסוף ב... נכון? איך מציירים אינסוף ב... שמונה שוכב, נכון? שמונה שוכב. כי זה, השמונה הוא מין הוא ביטוי שכאילו, אני אגיד את זה בלשון כזאת, כשאני עובד על פי מחשב, למחשב יש תוכנה, נכון? בסדר? אבל יש הרי את הדוס שעליו התוכנה בנויה. זאת אומרת, יש את המהלך שמאפשר לי לקרוא את התוכנה בכלל, שזה התשתית. מה? מערכת ההפעלה, נכון? מערכת ההפעלה שהיא קודמת. אני עובד בתוך מערכת ההפעלה, אחרי שנברא העולם. אז אני עובד בתוך העולם, מה היא מערכת ההפעלה של העולם? זה הגדרה מדויקת מאוד, מערכת ההפעלה, זה הסדר, זה בדיוק מה שעכשיו המהר"ל רוצה לפתח. זאת אומרת, יש שתי פגישות, אומר המהר"ל, וזה ההי הזה שכל העולם כולו תלוי בקבלת התורה. כי אם המנגנון זה מנגנון ריק, במובן, מה פעול זה מנגנון ריק? הוא לא משרת שום דבר אמיתי, נצחי, שנמצא בתשתית הדברים, אז בשביל מה העיסוק הזה בכל הטבע? זה מיותר לחלוטין. אין איזה שום ערך. אם אני יכול בפצצה, באטום שלי לפוצץ, או אני יכול להעיר. אז בשביל מה אני מתעסק בזה? אני חייב לקבל קודים מסודרים לשם מה נברא העולם. מה המקור שממנו זה פורץ החוצה? זה נקודת השמונה? זה הנקודה שהמהר"ל אומר, הוא אומר את זה, זה מה שאומר פה, אומר, זה לא אני אומר, שיש שמונה חלקים בתורה שמשורר תהילים, דוד, אומר ככה, בואו נתבונן על השבע, איזה התפעלות, כבוד מעשה ידיו, מצוין, עכשיו בואו נשאל את עצמם, אבל מאיפה זה נובע? זה נובע מתוך זה שאני מחובר, אומר דוד, לנצחיות של התורה, היא תמימה, זאת אומרת היא שלמה. היא משיבת נפש, היא מדברת לנפש, היא לא מדברת לשכל המדעי, היא משהו שהוא קודם לזה. עדות השם נאמנה מחכימת פתי, פתי זה הכוונה מה שאמרנו, יושב אדם לא יודע בשביל מה לכוון את כל הידע שלו. מחכימת פתי, פיקודי השם ישרים, הם מכוונים למטרה הכי עמוקה, זה לא עקום, זה מכוון ישר, מסמכי לב, איזה דבר נפלא. לכן אמרתי, אנחנו צריכים ללמוד בבוקר, להתחיל בניגון הזה כל בוקר, ואז ניגשים לזה ללמוד, אתם מכירים את הניגון, נכון? נכון? נה 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 פיקודי השם יש... לא, צריך ללמוד את זה. בלימוד הבא שלנו אנחנו נלמד את השיר הזה, נתחיל איתו כל בוקר. פיקודי השם ישרים, מסמכי לב, מצוות השברה, מהירת עיניים וכולי וכולי. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להבין, אני מקווה שתשב, תשמח שתשאלו על מה שאמרתי, אבל קודם כל אנחנו כאן מפגש נראה לי מאוד ממחיש את מושג הסדר, שיש כאן חוקיות, חוקיות מאוד מאוד חשובה. הדגמנו אותו בצד המדעי, כי אנחנו ככה עובדים כל הזמן, אנחנו מחפשים את החוקיות ואת הסדר ואת היכולת לסדר את העולם על מנת שהוא יהיה אפקטיבי ונוכל להפיק ממנו, אבל זה נובע מעולם של על הסדר, של משהו שהוא לפני זה, שזה, מבחינת השמונה, שגם הוא מאוד מסודר, יש מערכת הפעלה. מערכת ההפעלה היא מאוד מדויקת, שיכולה מתוכה, אתה יכול להפעיל את העולם. זאת אומרת, אם עם ישראל, שהוא קיבל את התפקיד הזה, וזה אמר את הרבי ימשיך, הוא זה שמגלה לעולם את הסדר הפנימי, את המשמעות של כל המושגים שמסתובבים בעולם. מה זה החיים, חובת האדם בעולמו, מה היא? נכון? ראשית הזה שידע אדם החובתו בעולמו הפרטי. שידע אדם המשמעות ההיסטוריה, מפצד האמת, לא ספקולציה מדעית, היסטוריות של איזה דוקטור ופרופסור אחד באוניברסיטה, אלא מצד האמת, מה משמעותו של עם ישראל? מה המשמעות של כל התהליך הזה? למה אנחנו פה, מה אנחנו צריכים ליצור? כל זה הטבע לא יכול לענות, המדע לא יכול לענות, הפילוסופיה לא יכולה לענות. הרי השינוי שהיה בפילוסופיה, עד הפילוסופיה המודרנית, היא בעצם התפכחות מהדמיון או מהמחשבה, שהשכל האנושי יוכל לתת משמעות לדברים. נכון? ואז בעצם מתברר, מה פתאום? אנחנו רק בנויים על מערכת הפעלה, אבל מה באמת קיים? אנחנו לא יודעים. אנחנו עובדים בתוך סדר של זמן ומקום, שזה לעולם דבר אנושי. כי זמן תמיד ילך קדימה, ולא אחורה. למה? ככה. כי זה הסדר, כי ככה נבנה התוכנה שלנו. ויש שם, תמיד אנחנו רואים בשלושה ממדים ולא ב-17 ממדים. למה? כי זאת התוכנה שלנו. כמו שתוכנת מחשב לא יכולה, לפחות בינתיים, להריח ריח, כי אין לה כלים לקלוט ריח, לפחות בינתיים, אז גם כן לנו, יש לנו הרבה הרבה דברים שאין לנו כלים. אז אנחנו חייבים ללכת מעל הטבע ולהגיד, תעזוב רגע את השכל, הרמב״ם קורא לזה, נקצר מחשבתנו, זה לשון הרמב״ם, צריך לקצר את המחשבה, וזה הרמב״ם אומר. הרמב״ם, שהיה בהחלט מעריך את ערכו של השכל מאוד, יש מקום שמקצרים. למה מקצרים? כי אתה מבין שיש תקרה, ואתה לא יכול לעבור את התקרה הזאת, ולכן אתה שואל מלמעלה, עד שבא אליו, אומר, המדרש בא על הבירה, ואומר, אני, הוא בא על הבירה, צריך התגלות, לא מספיק לראות את השמש, את הירח, וזה הסדר שאנחנו מחפשים, וזה מה שאמר, מפגיש אותנו עם המושג הראשון להגדיר את עיסוקנו בתורה. ולכן כשאנחנו עוסקים בתורה, מעמיקים בה, אנחנו מתחילים לעצב את החוקים האלוקיים של העולם, וזה לימוד תורה. כשלומדים מחלוקת בגמרא, רוצים להבין את הסברה שלה ומתעמקים בסברה, ומגיעים בסוף, ומה הם נחלקו, זה התחלת מפגש עם התשתיות הרוחניות שעליהם העולם נברא. שאלות, חברים. כן, יוני.
מה ההבדל בין השבת כמו השבת?
נכון, אבל זה קצת דומה, נכון מאוד, זה קצת דומה באמת לשמונה. עובדה ששאלו באמת בחיי הלכתית, נשאלה השאלה מה דוחה את מה, שבת דוחה את המילה או מילה דוחה שבת. בסדר? שאלה הלכתית. מבין? פסוקים כמובן. השאלה הזאת היא שאלה הלכתית, אבל היא גם שאלה מהותית. זאת אומרת, מה נמצא במדרגת קודש יותר גבוהה, המילה או השבת? מה הכוונה? שבת זה היכולת שלנו לראות תמונה שלמה בתוך הטבע, ואחרי שיש לנו את המקור של נקודת האמונה, אנחנו מוכנים לתת למקום הזה משמעות שהקדוש ברוך הוא נמצא כאן. בסדר? אז מה הכוונה ככה? אני, גוי ששבת, חייב מיטה. למה? כי קודם כל הנקודה העליונה היא נקודת המילה, הנקודה השמונה, היא הנקודה של קניית העיניים, איך מסתכלים על הטבע. ואז יש לנו מרחב מסוים בטבע, שאנחנו מסוגלים לחיות את זה בצורה שזה מופיע בשטח. זאת אומרת, אדם יכול להיות בעולם שהוא באמת מחובר לקדושה. בשטח אין שום ביטוי לזה. אז זה שני עולמות. התורה בעצם אומרת לנו, קחו את מה שאתם לומדים בתורה. כל שאתם מחברים, תחברו את זה לחיי המעשה. אחד החיבורים היפים זה תבנה לך שבוע שמבטא את האידיאל הזה. מה פה שתבנה לך שבוע, איך הוא מבטא את האידיאל הזה? פעם שבוע אתה לא תעבוד, פעם שבוע אתה לא תצא לעולם הזה, כדי שיהיה לך אור פנימי שיחיה אותך, איך אפשר להפעיל את העולם הזה אל מול האידיאל העליון. ולכן השבת זה היכולת להבטא את השמונה בתוך העולם העשייה. בסדר? זה קצת מורכב מה שאמרתי? לא מורכב? ככה וככה?
לאט,
לאט, לאט. בסדר, השאלה היא מצוינת. טוב, אני חושב שאנחנו נעצור כאן, חברים יקרים, אלא כי יש עוד שאלות. בסדר, הבנתם אבל מה שהתכוונו? יפה, אז נעשה את הניגון. השבת זה ההכלה במציאות של אידיאל השמונה בתוך עולם השש. נקרא לזה כך, נקודת המעבר. יהיו ברוכים חברים, שיהיה לנו יום לימוד תורת השם תמימה, משיבת נפש, בשמחת עולם על ראשינו, יישר כוח, בוקר טוב. זה תורת השם תמימה. תמימה.